בעלת החלומות, סיפורי לילה טוב עם ענת.
וחורף בריא על כולכם מאזינינו היקרים. היום נקדיש את סיפורנו הבא לעת לילה לנושא הזכרת הגשמים, ונתחיל בשיר קטן אותו כתב המשורר מרדכי אלי. גשם, גשם, רד, גשם, 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 רד, הירק לגדול חמד, ובשדה שיבולי בר, שם עמי נירו נר. גשם, 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 רד, תיתח ארצה, אל תעמוד, תחסי יער, שפל והר, שם עמי נירו נר. גשם, גשם, רד, הרבה ארץ, הפרה קשת, ותפרח עיר ויפרח כפר, שם עמי נירו נר. גשם, גשם, רד, ואם נעצרת, כי בנו חטא, תמליץ עלינו כמיכאל השר, מועלנו בין עמים בניכר. גשם, 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 רד. וכך כתוב בויקרא חפבב: אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו, ועשיתם אותם, ונתתי גשמיכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. אמר רבי יוחנן: שלושה מפתחות בידו של הקדוש ברוך הוא שלא נמסרו לשליח, ואלו הן: מפתח של גשמים, מפתח של חיה, היא היולדת, ומפתח של תחיית המתים. מפתח של גשמים דכתיב: יפתח השם לך את אוצרו הטוב, את השמיים, לתת מטר ארצך בעיתו. מתוך מסכת תענית. והערב אני מביאה בפניכם את הסיפור הוותיק והידוע, אשר שמו תפילת הגשם, של רבי נחמן מהורדונקה. ויש אומרים הורודנה, מאת בצלאל לנדוי. תושבי הרובע היהודי של טבריה, שהתרכזו בחצרות סמוכות זו לזו על שפת הכינרת, הסתכלו בתימהון על העולים החסידים לבושי הקפוטות השחורות, שסללו את דרכם לארץ ישראל ופנו ישר לטבריה, עיר הקודש. ימיו של היישוב היהודי המחודש בטבריה לא היו מרובים. רק 25 שנה קודם לכן נתחדש היישוב בעידודו של המושל המוסלמי דהר אל עמר. הלא, שראה את תפקידו לשקם את העיר ההרוסה, הזמין אנשים מבני המשפחות הטבריאניות שבעבר, לפנים, ובראשם רבי חיים אבולעפיה, נצר למשפחה ותיקה מטבריה. הוא הזמינם לעלות לארץ ישראל ולהתיישב בעיר אבותם. ואילו העולים האשכנזים שהגיעו מערבות רוסיה הרחוקה נתקבלו ברצון אף הם על ידי תושבי העיר. כשהגיעו רבי נחמן מהורדונקה ובני חבורתו לטבריה, היו אלה הימים שבין יום הכיפורים לסוכות. וימי החגים הראשונים בארץ ישראל עברו עליהם מתוך התרוממות הנפש. רבי נחמן ובני חבורתו העבירו לכאן את השמחה החסידית. וזו באה לידי ביטוי בהקפות, בהקפות שמחת תורה שנערכו בהתרגשות ובהתלהבות. ובמעגלי הריקודים התלכדו רבי נחמן ותלמידיו יחד עם חכמי הספרדים בטבריה לכבוד התורה ולומדיה. השמחה החסידית שבקעה החוצה לרחובות לרשות הרבים לא נראתה, לא מצאה חן בעיני כמה מבאי בית המושל המוסלמי. וכל הימים היו חורשים מזימות כיצד לפגוע ביהודים. הם הלשינו בפני המושל כנגד המתיישבים החדשים שהליכותיהם מוזרות, והתנהגותם שונה בתכלית מיתר היהודים תושבי הארץ. המושל להזין לטענותיהם, והחליט לשאול את ידידו הוותיק אבו יוסוף, ראש העדה הספרדית ששימש גם מוכתר, ונציג היהודים בפני השלטונות, על טיבם של המתיישבים החדשים. מי ששמע מפי אבו יוסוף את שבחם, שכולם חסידים ואנשי מעשה, הטובים לאדם ורצויים בעיני שמיים, השתיק את כל המתלוננים והמקטרגים. ואילו הללו, חיכו לשעת כושר כדי לפגוע ביהודים. כרגיל. בשנה ההיא, נסתמנו ראשיתם של ימות החורף בצורה של בצורת חמורה. חודשי חשבן וחסלב עברו וסימן של גשם עין. הפלחים הערביים מצפים לשב לגשם על מנת לרוות את השדות הזרועים. אותות של יובש וכמילה נראו גם בשדות שבהם כבר נבטו הזרעים. אף הגבעולים שהציצו מעל פני האדמה כבר כפפו את ראשיהם כלפי מטה ונבלו. ואז הגיעו נציגי הכפריים הערביים אל מנהיגיהם הרוחניים, הלא הם השייכים אשר בטבריה. והסיחו בפניהם את דאגת ליבם על הבצורת הממשמשת ובאה, ומאיימת על כל שדות הגליל העליון והתחתון. השכים נקטו באמצעים המקובלים בידם מאבותיהם. בכל בוקר עם שחר היו יוצאים לשדות ומתופפים בפחים אשר בידיהם, כדי להזעיק את העננים. אולם בזרוח השמש על האדמה עלו מידות החום והיובש הלך והחמיר ללא נסו. והמצב הלך ונעשה רע מיום ליום, וסימני בצורת קשה ונוראה נראו בשדות. ואז כינס משה לעיר את חבר יועציו לדיון על הצעדים לקדם את פני הרעה, ולברר מה ניתן בידם לעשות כדי למנוע את סכנת הרעב בעיר ובסביבותיה. אחד היועצים, שונא ישראל מובהק, ניצל את ההזדמנות להינקם ביהודים שנואי נפשו. והוא סיפר להם, לנאספים, על המתיישבים החדשים שהגיעו לטבריה, אשר בהתנהגותם ובתלבושתם המוזרה, הם מתבלטים בין אחיהם היהודים. אין זאת כך טען, כי הם משתמשים במעשה כשפים, ובשל כך הם גרמו לבצורת האיומה הזאת. ומשה נגיב ואמר, לא נעשה דבר לפני שנעמוד על טיב האשמה הנוראה שהושמעה זה עתה. ותוך שעה קלה יצאו שליחיו בדרכם אל אבו יוסוף, נציג העדה היהודית, בפני השלטונות, כדי להזעיק אותו ולהביאו לבית המושל. המושל ישב בחדרו ודן עם יועציו, בשעה שנמסר לו על בואו של אבו יוסוף. והפעם, שלא כנהוג, לא הוזמן אבו יוסוף לטרקלינו המפואר של המושל, והוא אף לא נתבקש לשבת, אלא שהמושל יצא מחדרו אל אולם ההמתנה, שם עמד אבו יוסוף וחיכה לו. וכך הוא אמר לו, שמעני ידידי, מכיר אני אותך ואת אבותיך, ומעולם לא עלה בליבי כל חשש ופקפוק בידידותך האישית אליי, או בנאמנותך לשלטונות. בראשונה אף נטיתי להאמין לך על טבעם המעולה של המתיישבים האשכנזים שזה עתה הגיעו אלינו. מאידך, חייב אני להעמיד אותך על החששות המסעירים את ליבנו. הופעת הבצורת במחוזותינו שבועות אחדים לאחר התיישבותם של האשכנזים החסידים בעירנו אומרת דרשני. יש מיועציי הטוענים כי התנהגותם המוזרה ותלבושתם מעידה כי הם עוסקים במעשה כשפים. אולם גם אם לא נקבל זאת, הרי עזיבת ארץ מולדתם הטובה ועלייתם לארץ חריבה ושוממה עלולה לעורר חשדות על כוונותיהם ומזימותיהם. אל נא תדבר כדברים האלה, אדוני המושל, ניסה אבו יוסוף לרקח את נימת דיבורו של השליט. בנים אנו להשם אלוקינו. חיבת ארץ הקודש הביאה אותנו להיענות להזמנתך ולהתיישב כאן. היא שהלהיבה גם את אחינו באירופה לעזוב את ארצות מגוריהם ולעלות אל הארץ אשר עיני השם אלוקינו בה. אדוני הנכבד, חלילה לך לייחס להם פעולות זדון, כגון מעשי כשפים, האסורים עלינו, על פי התורה. והמושל הרוגז אמר, אני לא תורח בבדיקת הנימוקים שלך, הבצורת שוררת בשדותינו, הרעב ממשמש ובא, ויש לי יסוד להניח שאתם, היהודים, אחראים לכך. והמושל סיים את דבריו בתביעה נמרצת, אני תובע מכם להביא את הגשם, כדי למנוע את הבצורת האיומה. אדוני המושל, אל תטיל עלינו האשמות ללא כל יסוד, טען אבו יוסוף בנימה של תחנונים. אל תפריע לי, התפרץ המושל בזעם. הנני נותן לך ארכה של 3 ימים, ובמשך הזמן הזה יוכלו הרבנים האשכנזים שלך להתפלל לאלוקיהם כאוות נפשם, ולבקש ממנו שיביא את הגשמים לברכה. בזאת הם ייבחנו. אבו יוסוף ניסה לשדל את המושל וסיפר שהיהודים כבר מוסיפים לתפילותיהם היומיות בקשה מיוחדת נגד עצירת הגשמים, אך אין מפתח הגשמים בידם, ואין בהגבלת הזמן שהועלתה על ידי המושל לסייע בדבר שאינו נתון בידם. אולם המושל סירב להזין וענה, אחת דיברתי ולא אשנה, 3 ימים. והוא פנה לחדרו בצורה נמרצת באחת. מי שראה אבו יוסוף שהמושל בעצת ידידיו הרעים החליט לחסל את היישוב היהודי בעיר, הוא פנה אל ביתו של רב נחמן מהורדנקה, על מנת לספר לו על הנעשה, ולטקס עצה יחדיו כיצד להעביר את רוע הגזירה. אבו יוסוף מסר לרבי נחמן את גזירת המושל, בתוספת האיומים לפגוע בו ובמקורביו, ולחסל חס וחלילה את היישוב היהודי בטבריה, אם לא ירד גשם, תוך 3 ימים. אל תירא ואל תחת, הרגיע אותו רבי נחמן. אנחנו נתפלל לגשם שכל תושבי הארץ זקוקים לו. הבה נענה לו. אין לנו מתרברבים בכוחנו, אך חסדי השם כי לא תמו, וכי לא חלו רחמיו, ושמו של הקדוש ברוך הוא, מי שאמר והיה עולם, יתעלה ויתקדש בעיני כל יצוריו. כינס רבי נחמן את מקורביו, והודיע להם כי למחרת היום עם עלות השחר, יעלו אל קברו של רבי עקיבא אשר בראש ההר, המשקיף על פני טבריה. וכולם התפללו נגד עצירת הגשמים. ואז הוא הוסיף משפט תמוה, מייעץ אני לכם לקחת את בגדי החורף, כדי שלא תרטבו ברדת הגשם. ואנשים אמרו בתימהון, השמש לוהטת ובני אדם אינם יכולים לעמוד בגודל החום, והנה הוא מדבר על ירידת גשם, שירטיב את הבגדים, הייתכן? אך רבי נחמן פיזר את ספקותיהם, הדברים שאמרתי כפשוטם התכוונתי, אל השם אשא עיניי, כי יאזין לתפילתנו וישמע ברצון את שבעתנו, להוריד לנו את הגשם מקור הברכות. וכגודל ביטחוני בו יתברך, אני מייעץ לכם להתכונן לקראת הגשם הצפוי. ואומנם בני חבורתו של רבי נחמן ירדו ממשכבם בחצות הלילה, ולאחר שנטלו את ידיהם והתיישבו על הארץ לעריכת תיקון חצות, ולדמעותיהם על חורבן בית המקדש, הוסיפו דמעות על מעמדם השפל של בני העם הקדוש בקרב הגויים. אחר כך הם ירדו לטבילה בים הכינרת, ומשם הם פנו לבית הטבילה הבנוי על גבי מעיין הנמשך ממנו. כאן נתנה הבצורת את אותותיה, גם כאן הם נאלצו להשתתח בתוך המים הרדודים. לאחר שהתקדשו ותיהרו את עצמם, נאספו בחצרו של רבי נחמן, ומכאן נפנו את צעדיהם דרך הסמטאות הנרדמות של העיר, בדרכם אל קברו של רבי עקיבא. רבי נחמן שצעד בראשם הפיל לפניהם על ההר. מי שהגיעו אל מערת הקבר, חג רבי נחמן הוגע במקלו לציון מקום תפילתם. באותה שעה כבר עלה השחר. בני החבורה התעטפו בתליטותיהם, התעטרו בתפילין והקיפו את הקבר במעגל. רבי נחמן עבר לפני התיבה, ובאותה עת צרה העריך מאוד בתפילתו, ושפך את שיחו לפני השם, בעת כזאת כשסכנת נפשות הייתה צפויה לכולם. ואחר הוא הוסיף, תבוא לפניך השם צרת הרבים המתפללים על הגשם ומייחלים לחסדך, ופתח לנו שערי גשמים, ריבונו של עולם, הודה שיש לך אהובים בעולמך. ורבי נחמן הסיר את תליתו והתכונן לחזור לעיר. בני הפמליה הציצו לעבר טבריה וראו שהחום עדיין גדול. ואז נשמע לפתע קולו של הרבי, אשר אמר, נסיים את תפילתנו בניגון של שמחה ובריקוד. קולו המתרונן של רבם, שעמד במרכז המעגל וניצח על המחול, סילק מלב תלמידיו את הדאגה, והשכין במקומה את האמונה ואת הביטחון. באותה שעה התאספו במסגד הגדול אשר במרכז העיר, המוני ערבים אשר התכוננו לפרוע פרעות בישראל. שונאי ישראל נשאו עיניהם לעשות שפטים ביהודים. עכשיו למעלה על ההר סובב המעגל ושר, בך בטחו אבותינו, בך בטחו בטחו ותפלטמו. הם רקדו ושרו, ועגלי זיעה כבדים נגרו מעל מצחיהם. ואז החלה החבורה לרדת מן ההר, כשהם לבושים בגדי חורף. אף נשימתם הייתה כבדה. ולפתע השתנה מזג האוויר. רוח כלילה החלה נושבת, והשיבה את רוחם והפיכה בליבם את התקווה כי תפילתם נתקבלה ברצון. ועד שהגיעו למחצית ההר, הבחינו כבר בעננים היורדים לטבול במימי הכנרת, כדי להמטיר גשם ולערבות את השדות היבשים והצמאים. לא עברה שעה ארוכה וטיפות הגשם הראשונות התדפקו על פניהם, ומרגע לרגע הלכו ורבו עד שהפכו לגשמי ברכה מיוחלים. בדרך ציפה להם המושל. הלה ירד מעל סוסו והתנפל לרגליו של רבי נחמן וביקש את סליחתו על שקיבל את עצת יועציו הרעים להתנקם ביהודים, ואמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. אמר ולא יסף. רבי נחמן נעתר למושל ועלה על סוסו שהוביל אותו עד ביתו, כשהמושל ומשרתיו מלווים אותו כשהם הולכים לצידו. מאז יצא שמעו של רבי נחמן מאורדונקה כאיש מופת, ושיירות של חסידים עלו בעקבותיו לארץ ישראל. ועוד שנים רבות לאחר אותו מאורע היו הנוכרים תושבי הארץ מספרים בשבחו של אותו צדיק שקידש את שם השם לעיני כל. ליל מנוחה יקרים ואהובים, במדרש רבה בראשית י"ג כתוב כך: חסד עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, ועל ידם לכל האומות, וכן לחיה ולבהמה, שעל ידי כך ששתל אותם צדיקים, פרקליטים של גשמים, מבקשי הגשמים בכל דור ודור, שאלמלא הם כבר היה העולם חוזר להיות שמם. ללמדך שהקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתן של צדיקים עד שהוא משפיע טובתו לעולם, שנאמר, יפתח השם לך את אוצרו הטוב. כאמור, מתוך מדרש רבה בראשית י"ג. יהי רצון שייתן לנו בורא עולם בחורף זה שפע של גשם, טל ומטר לברכה על פני האדמה. ולילה טוב יקרים, מענת.